אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ערב טוב ומבורך. בתוכנית הקודמת התחלנו לתאר את טקס הקדשתם של אהרון ובניו לכהונה בפרק כ"ט שבספר שמות. הגענו לפסוק שמורה על רחיצתם במים של הכהנים לפני שיולבשו בבגדי השרד. ואת אהרון ואת בניו תקריב אל פתח אוהל מועד ורחצת אותם במים. נאמר בפסוק ד' שבפרק כ"ט. התבילה, כמו שציינתי בתוכנית הקודמת, משמעה השקעת גוף או חפץ בנוזל. תבילה שמורה על תבילת גוף האדם, או כלים לשם טהרה, נקראת במקרא רחיצה. ורק פעם אחת, במקרה של נאמן, בא הפועל טבל במשמעות זו. כנראה גם הפעלים טהר וקדש, כוונתם לטבילה לשם טהרה. כפי שנבחח בהמשך התורה, הכהנים היו רוחצים את גופם במים לפני שהיו לובשים את בגדי הכהונה ונכנסים אל הקודש, לפני אכילת הקודשים. לאחר העיסוק בסעיר המשתלח לעזאזל, לאחר שריפת פר החטאת וסעיר החטאת ושריפת הפרה האדומה. בנוסף על המשרתים בקודש, חייבים היו בתבילה גם מגוון רחב של אנשים במצבים שונים, המצורע ביום שנתרפא, הזב ביום השביעי לאחר שפסק זובו, הנידה והזבה והנוגעים בהן, ועוד. כנראה שרחיצת הרגליים והידיים שהיו מחויבים בהם הכהנים לפני העבודה הם כתבילה לטהרה. לפי ההלכות התלמודיות המיוסדות על מנהגים קדומים, התבילה כשרה רק במים שאינם שאובים, כלומר במי גשמים או מי מעיין. רק בטהרת הזב, המצורע והאזוב לטהור תומת האוהל, נזכרים במפורש מים חיים. תבילת הגוף ורחיצת הקורבנות יסודה בטבעם של המים, שהם מנקים ומסירים את הזוהמה, והמנהג לרחוץ או לטבול לפני פעולות פולחניות מקובל היה אצל כל עמי המזרח הקדום. התבילה מתארת את הגוף, דבר שחש כל מי שיוצא מן המקלחת, וזה הבסיס לסמל שהיא נותנת לטהרת הנפש. לפי אמונות פרימיטיביות, יש במים כוח מסתורי, מגי, המסוגל להרחיק שדים. אף על פי שבמקרא אין שום רמז לאמונה מעין זו, ייתכן והמים החיים, המצווים בטהרת הזב והמצורה, מצביעים על הבדל איכותי בין מי ים, מי גשם ומעיינות, למים שאובים. אף על פי שבמקרא התבילה והרחצה אינם משמשים לכפרת חטאים, רעיון שהופיע ביהדות המאוחרת יותר, כמו התבילה בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים, אנו מוצאים את עקבותיה של השקפה זו גם בספרות המקראית. הפועל סלח, הוראתו העיקרית היא רחיצה בשפות השמיות הקדומות, כמו סלחו בארמית, שפירושו זרק מים. גם הפועל חטא מורה לעתים על פעולת טהרה וחיטוי. כבר במקרה של יעקב אבינו אנו רואים שהוא מצווה את בני ביתו להיטהר ולהחליף את סמלותיהם לאחר שיסירו את אלוהי הנחר שבתוכם. סדר פעולות דומה לזה שהכהנים מצווים בם בכניסתם לתפקיד. ההיטהרות במים היא בעיקרה צעד סמלי שנועד להמחיש לאדם שעליו לסור מן החטא, ללבוש בגדים חדשים, וברוח זו לגשת אל האלוהים ולבקש את סליחתו על החטא. גם בברית החדשה משמשת הטבילה כצעד סמלי חשוב בתהליך של חזרה בתשובה והתחדשות ברוח הקודש או הלידה החדשה. טבילת יוחנן לעומת זאת היה בה משהו מסליחת החטאים. כפי שנאמר בבשורה על פי מרקוס, יוחנן המטביל הופיע במדבר כשהוא מכריז על טבילה של תשובה לשם סליחת חטאים. לאחר שיהיו אהרון ובניו טהורים על ידי רחיצתם במים, צריך משה להלבישם. ולקחת את הבגדים והלבשת את אהרון את הכותנות ואת מהיל האפוד ואת האפוד ואת החושן ואפדת לו בחשב האפוד. ושמת המצנפת על ראשו ונתת את נזר הקודש על המצנפת. על משה מוטל התפקיד להלביש את אהרון על פי הסדר המבואר. ראשית לבש אהרון את המכנסיים שמשמשים כתחתונים לבד במקום צנוע. מעליהם הלביש אותו משה בקוטונת ומסביבה רחס את האבנת שהיא כמו חגורה שמעדקת את הקוטונת לגוף. מעל הקוטונת הלביש את מעיל התכלת ומעליו את האפוד שאליו חיבר באזור בית החזה את החושן בקשירה לכתפות החושן מלמעלה ולחשב מלמטה. את האפוד קושרים לגוף בעזרת החשב בפעולה שאותה מכנה הכתוב איפוד ואפדת לו. לבסוף שם משה את המצנפת על ראשו של אהרון ואת נזר הקודש, את הציץ שממוקם מתחת למצנפת, הידק מסביב למצח. אנו רואים שאת הקדשה עצמה יוזם ומבצע האלוהים, בטבחו של משה, כשאהרון נוטל בו חלק סביל לחלוטין. משה הוא זה שרוחץ את הכהנים ומלביש אותם, והוא זה ששוחט את הבהמות ומקריבן בעצמו. הרחיצה במים מסמלת את הלידה מחדש, וכשם שאיש אינו יכול ללדת את עצמו, כך אין הוא יכול בכוחות עצמו לגרום להתחדשות רוחנית. היוזמה והביצוע של הלידה הרוחנית היא של הקדוש ברוך הוא לבדו, כפי שאמר לי חזקאל בפרק למדבב, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקברכם. וסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם. ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, ומשפטיי תשמרו, ועשיתם. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, ויתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים, והושעתי אתכם מכל טומאותיכם. לאחר שהכין משה את הלחמים, הבהמות, והלביש את אהרון בבגדי הכהן, נאמר בפסוק זין שבפרק כפתת, ולקחת את שמן המשחה, ויצקת על ראשו ומשכת אותו. שמן המשחה נזכר יחד עם שמן המאור בפרק כפה, שם נאמר עליו שהוא מעורב בבשמים. זה היה שמן זית ריחני ועדין, שנועד במיוחד למשיכה של כהנים, מלכים ונביאים כחלק מטקס הקדשתם לתפקיד. שמואל נצטווה לקחת את קרן השמן בידו וללכת לבית לחם כדי למשוח את דוד בן ישי למלך על ישראל. אליהו הנביא נצטווה בחורב, לך שוב לדרכך מדבר עד דמשק, ובאת ומשכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט, מאבל מחולה, תמשך לנביא תחתיך. וכאשר ישוע בא אל העיר נצרת, העיר של גודלבה, וביום השבת הלך כמנהגו לבית הכנסת וקם לקרוא, כאשר נטלו לו את מגילת הספר ישעיהו הנביא, פתח את המגילה ומצא את המקום שכתוב בו, רוח אדוני עליי, יען משך אותי לבשר ענפים. שלחני לקרוא לשבויים דרור, ולעברים פקח כוח. ובאיגרת אל העברים, מצוטט על המשיח הפסוק מתהילים פרק ממה. כסאך אלוהים עולם ועד, שבט מישור, שבט מלכותך. אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוהים אלוהיך, שמן ססון מחבריך. כאן הוא מדבר בפירוש על משיכתו בשמן, בעוד שבית הכנסת בנצרת הוא דיבר על משיכתו ברוח קודש, המשיכה שעליה מצביעה המשיכה בשמן. גם משיכתו של אהרון נזכרת בספר תהילים פרק ק' ל"ג, הפעם כציור אלגורי על הרוח שמאחדת את המאמינים. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן אהרון, שיורד על פי מידותיו. בכל המקרים שבהם יש משיכה בשמן, הדבר מסמל התקרבות לאלוהים וצליחת רוח הקודש על הנמשך, כחלק מן ההקדשה לתפקיד מסוים על ידי האל. ואת בניו תקריב והלבשתם כותנות, וחגרת אותם אבנת, אהרון ובניו, וחבשת להם מגבעות, והייתה להם כהונה לחוקת עולם, ומילאת יד אהרון ויד בניו. בניו של אהרון עוברים את אותו התהליך שעובר אביהם. לא נזכרת רחיצתם ומשיכתם בשמן, למרות שככל הנראה גם הם רחצו לפני הלבשתם, דבר שנאמר בתחילת הפרק, ונמשכו בשמן לאחר מכן. בגדי הכהן הפשוט אינם כוללים את המעיל, האפוד והחושן, אלא רק את הפריטים הבסיסיים המשותפים להם ולכהן הגדול. מרגע זה ואילך, הייתה הכהונה עוברת במשפחתו של אהרון מדור לדור, ואדם התמלאה בעבודת הקודש. פעולת מילוי היד חוזרת בפרקנו עוד פעמיים, בפסוקים למד א' ולמד ה', ובספר ויקרא נקראים שבעת הימים הנזכרים בפרקנו ימי מילואים, מה שהקנה לתהליך הסמכת הכהנים לתפקידם את השם ימי המילואים. בתקופת בית שני כבר לא הקפידו על העברת הכהונה לבית אהרון, ומשרת הכהן הגדול נמכרה במחירים גבוהים לאנשי הצולה, או לאלה הקרובים והנאמנים לשלטון הרומי. אהרון ובניו לא יכלו לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולשרתו, כל עוד לא נסלחו חטאיהם בדם הקורבנות, לאחר שנרחצו במים טהורים, כאות לחזרתם בתשובה והתחדשותם הרוחנית, ולאחר שהולבשו בבגדים המתאימים. והקרבת את הפר לפני אוהל מועד, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש הפר, ושחטת את הפר לפני אדוני פתח אוהל מועד, ולקחת מדם הפר ונתת על קרנות המזבח באצבעיך, ואת כל הדם תשפוך אל יסוד המזבח. הפר יובא אל האזור שמצפון למזבח, בסמוך לכניסה לאוהל, אזור המיועד לשחיטה. שם יניחו אהרון ובניו את ידיהם על ראשו של הפר בין שני הקרניים. פעולת הסמיכה היא מעין הפגנת בעלות וסמכות מצד הסומך כלפי הנסמך, וכשמדובר בבעל קורבן, הסומך את ידו על קורבנו, אמור הדבר לציין באופן ברור ורשמי שהקורבן קורבנו הוא. זוהי מחווה סמלית שבאה להצביע על כך שבעל הקורבן מתאחד עם הקורבן ומעביר אליו את חטאותיו. אהרון ובניו הביעו את הזדהותם עם הקורבן וציינו שבגלל חטאיהם הם חייבים מיתה, בדיוק כמו הפר שעומד להישחט ולהישרף. הסומך את ידו הוא בעל הקורבן, ולא הכהן המקריב. וכאן אהרון ובניו הם בעלי הקורבן. ומשה לעומת זאת מתפקד ככהן. שמיכת הידיים במקרא נקשרת בהקשרים שונים, ובעיקר בקורבנות, והיא נדרשת בכולן מלבד באשם ובתמיד. במיוחד חשובה השמיכה בטקס סילוח השעיר לעזאזל. מלבד זאת נזכרת השמיכה בפרשת המקלל שהוצא להורג בספר ויקרא, בסיפור הקדשת הלוויים לעבודתם, ובתיאור הקדשת יהושע למנהיג. לעתים מדובר בשמיכת יד אחת, ולעתים בשמיכת שתי הידיים, והיו שראו בזה הבדל במשמעות. שמיכת יד אחת נתפרשה כמציינת הזדהות בין הסומך לנסמך, או המקריב לקורבנו, כך שהקורבן הופך להיות ממלא מקומו, או תמורתו של המקריב. בטקס הקדשת הבכורות, נאמר בפירוש שהלוויים באו במקום הבכורות, ולקחת את הלוויים לי, אני אדוני, תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלוויים, תחת כל בכור בבהמת בני ישראל. שמיכת שתי הידיים מציינת העברת דבר מה. חטא, סמכות או תכונות מסוימות. כך בסמכו את ידיו על השעיר לעזאזל, מעביר אליו הכהן הגדול את כל אבונות בני ישראל, ואז נשלח השעיר טעון האבונות והפשעים אל המדבר, הרחק מחוץ ליישוב, ושם הוא מושמד יחד עם חטאי בני ישראל. על כל פנים, עצם הנחת היד על אדם, חיה או חפץ כלשהו, יוצרת גשר פיזי, שדרכו יכולות תכונות לעבור מן הסומך לנסמך. העניין מוכר גם מתרבויות אחרות, בפרט בהקשרים של פולחן ומגיה. כדאי לצטט פה טקס מעניין המתואר באפוס גילגמש, אפוס אקדי שנמצא חרות על לוחות, וזמן כתיבתו המשוער הוא ראשית האלף השני לפני הספירה. לאחר המבול והצלת גיבורו, אוטן פישטים ואשתו, נודע לאנליל, ראש הפנתיאון הבבלי, שתוכניותיו להשמדה טוטלית של האנושות סוכלו. כשהוא נרגע מכעסו, העלה את אונטה פישטים ואשתו על ספינה, כשהוא מצווה עליהם לקרוע ברך משני צידיו, נגע בידיו במצחם וברחם. עד עתה היה אונטה פישטים אדם, ומכאן ואילך, לו יהיה אונטפישטים ואשתו כמונו כאלים. בהשקפה הבבלית נתפס המצח כסמל אישיותו של האדם, כחלק בגוף המייצג את השלם, ובעצם נגיעתו בידיו במצחם מעביר אנליל לאונטפישטים ואשתו את תכונת האלוהות והופכם לבני על מוות. בזמן השחיטה נאסף הדם במזרק, ובתוכו תובל משה את אצבעו, האצבע הסמוכה לאגודל שבידו הימנית, ונוגע, מעביר את אצבעו התבולה בדם על קרן המזבח מלמעלה למטה, עד שכל הדם שבאצבעו נמרח על הקרן. וכך הוא עושה בכל קרן מארבע קרנות המזבח. את הדם שנשאר במזרק, שיירי הדם בלשון המשנה, מה שמכונה כאן כל הדם, צריך היה לשפוך אל יסוד המזבח, מקום מסוים בתחתית המזבח שהיה מיועד לכך. לפי הלכות מעשה קורבנות, במזבח שבמקדש היה היסוד בליטה בצורת בית קיבול בתחתית המזבח, שהייתה משוחה לאורך הצלע הצפונית והמערבית של המזבח. ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת היותרת על הכבד ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן והקטרת המזבחה. החלב המכסה את הקרב היא שכבת השומן המכסה את מאי הפר. חלב הוא שומן, ובמיוחד שומן הקורבנות הנשרף על גבי המזבח. יש קורבנות שבשרם נאכל, אבל הדם והחלב ניתנים תמיד למזבח. על כן לאחר שפתח את הפסוק הקודם באומרו, ולקחת מדם הפר, פתח כאן ואמר, ולקחת את כל החלב, כולו בבת אחד. היותרת על הכבד היא בליטה על הכבד שנראית כתוספת לכבד. הכתרה על המזבח פירושו שריפה מוחלטת על המזבח, במטרה שיעלה עשן וייתן את ריחו. לאחר שהקטירו את החלבים, יותרת הכבד ושתי הכליות, הם מצווים לשרוף את הפר מחוץ למחנה כמו שהוא, ואת בשר הפר ואת אורו ואת פרשו תשרוף באש מחוץ למחנה, חטאת הוא. מה שעולה מתיאור זה, שלא הייתה כאן שחיטה שלמה, אלא פתיחה של בטן הפר, הקזת הדם והוצאת החלב יותר את הכבד ושתי הכליות. זה למעשה סדר הקרבת החטאת, כפי שמתואר בויקרא פרק ד', בהבדל אחד, והוא ששם נשרף את החטאת מחוץ למחנה, עם מזים מדמה לפרוכת, אבל חטאת שאין מזים מדמה לפרוכת, הכהנים אוכלים אותה. כאן נאמר, חטאת הוא, בלא שיוגדר מה זה קורבן החטאת, משום שעיקר ענייניהם של הקורבנות היו ידועים בישראל דורות רבים לפני מתן תורה בסיני. קורבן החטאת בא לחפר על חטא ולטהר מטומאה. את העיל האחד תיקח וסמכו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל. ושחטת את העיל ולקחת את דמו וזרקת על המזבח סביב, ואת העיל תנתח לנתחיו. אחד משני העילים ישמש כקורבן העולה. לאחר שאהרון ובניו יסמכו את ידיהם עליו, כמו על הפר, ישחט משה את העיל, ואת דמו, בשונה מדמו של הפר, יזרוק מתוך המזרק על קיר המזבח סביב. אמרו חז"ל שאין המשמעות סביב שיקיף חוט של דם את כל המזבח, אלא שיזרוק את הדם שתי זריקות על זוויות המזבח, הזווית הצפונית-מזרחית והזווית הדרום-מערבית. וכך מקצת מן הדם מגיע אל כל קיר מארבע קירות המזבח. שלא כמו הפער שמוצאים את חלבו ומשאירים את גופו שלם, וכך מוצאים אותו לשריפה, את גוף העיל יש לנתח על פי נתחיו, כלומר להוריד ממנו את האור ולהפריד את איבריו זה מזה. ורחצת קרבו וכרעיו ונתת על נתחיו ועל ראשו, שלא כמו בפר, שלא כמו בפר החטאת ששורפים את בשרו ואת פרשו, את התוכן של המעיים, בעיל שהוא עולה רוחצים במים את המעיים ומנקים אותם מן התוכן ומבחוץ, ורוחצים את הקרעיים, הרגליים, לנקותם מן האפר והלכלוך שדבקו בהם. את הקרביים ואת הקרעיים הרחוצים יש להוסיף על שאר הנתחים והראש. והקטרת את כל העיל המזבחה, עולה הוא לאדוני, ריח ניחוח אישה לאדוני הוא. את כל נתחיו של העיל יש לשרוף על המזבח, ומשום שהוא נוקע לפני שהוא כתר, הוא מעלה בשרפתו ריח המניח את דעתו של מי שלשמו הוא כתר. ניחוח שורשו הוא נון חט חט, שהוא אחי השורש נון וו חט, נוח. בלשון המקרא נמצא ניחוח רק סמוך לריח, ורק בעניין הקורבנות הנשרפים. המשמעות המילולית של ריח ניחוח הוא ריח טעים ומרגיע. הכוונה היא שעבודה זו מביאה נחת רוח לאדוני. הואיל והמריח ריח טוב, רוחו נרגעת והוא מתרצה, ריח הניחוח שאדוני מריח משמעו שהוא קיבל ברצון את הקורבן ושב מחרון אפו. קורבן הנשרף באש לאדוני הוא קורבן אישה לאדוני. ולקחת את העיל השני, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל. ושחטת את העיל, ולקחת מדמו ונתת על תנוך אוזן אהרון, ועל תנוך אוזן בניו הימנית, ועל בוהן ידם הימנית, ועל בוהן רגלם הימנית, וזרקת את הדם על המזבח סביב. אנו רואים שלדמו של העיל השני יש תפקיד מיוחד. לאחר שישחוט את העיל, ייקח משה באצבעו מן הדם שנוקז לתוך המזרק, וימרח אותו על תנוך אוזנו הימנית של אהרון, החלק הבולט מלמטה של האוזן. כך יעשה לכל אחד מבניו של אהרון. אחר כך ימשיך לטבול ולגעת בבהונות הידיים והרגליים של אהרון ובניו. הבוין היא האגודל, האצבע הגדולה ביד וברגל. כך תקודשנה אוזניהם של הכהנים לשמוע את קול אדוני ולהישמע לו, וכך תקודשנה גם ידיהם ורגליהם, כדי ללכת במצוותיו ולעשות את רצונו. את הדם הנותר יזרוק משה על המזבח סביב, כמו בעיל הראשון. ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה, והיזית על אהרון ועל בגדיו, ועל בניו ועל בגדי בניו איתו, וקדש הוא ובגדיו, ובניו ובגדי בניו איתו. אחרי שזרק את שארית הדם על המזבח, יעלה מעט ממנו על האצבע, ויזה ממנו ישליך בתנופה על אהרון ועל הבנים. לאחר מכן ייקח משמן המשחה, ויזה גם ממנה על אהרון ועל הבנים. למעשה לא נתפרש אם הוא מזה תחילה מן הדם ואחר כך מן השמן, או שמערבב תחילה את הדם והשמן ומזה מן התערובת. גם הכמות לא צוינה, כנראה שמדובר בכמות קטנה של הנוזלים. לקחת מן העיל, החלב והעלייה, את החלב המכסה את הקרב, ואת יתרת הכבד ואת שתי הכליות, את החלב אשר עליהן, ואת שוק הימין, כי אל מילואים הוא. כאן מוזכרים חלקים זהים לחלקים שהוזכרו בקשר לפר. החלב, יותרת הכבד, שתי הכליות והחלב שעליהן. בנוסף, ייקח את העלייה, זנב העיל, ואת שוק ימין, הרגל האחורית, מן הארכובה ועד כף הרגל. העיל הזה הוא אל מילואים, על כן יש לעשות פה בסדר המיוחד לו. הפר היה לקורבן חטאת, העיל הראשון לקורבן עולה, והעיל השני לקורבן מילואים. קורבן המילואים הוא קורבן המסיים את כל סדר מילוי הידיים, טקס הקדשה לכהונה. החטאת והעולה יהיו קורבנות לדורות, יחזרו בווריאציות דומות בהמשך. לעומת קורבן המילואים, שהוא קורבן ייחודי לשעה זו בלבד. מענה שסדר העבודה בהקרבת העיל הזה דומה בעניינים רבים לסדר קורבן השלמים המפורש בויקרא, והמשמעות המקורית של מילואים משורש מלא, ממלמד א', דומה למשמעות המקורית של שלמים משורש שלם. וכיכר לחם אחת, וחלת לחם שמן אחת, ורקיק אחד, מסל המצות אשר לפני אדוני. ושמת הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו, והנפת אותם תנופה לפני אדוני. בפסוק ב' שבתחילת הפרק, נאמר למשה להכין את הלחם, החלה, הרקיקים, עכשיו הגיע העת להשתמש בהם. את כל חלקי הכבש שנזכרו בפסוק כף ב', ביחד עם המצות הנזכרות בפסוק כף ג', יש לשים על כפות ידיהם הפתוחות של אהרון ובניו, ולאחר שאלה יוחזו בהם, יניף משה את כפות הידיים בתנועת טלטלה, מהירה וחזקה לכל הכיוונים, לפני אדוני, לשמו של אדוני. תודה לכם על האזנתכם, ולהתראות.